לפני שהגיע הרב, כמה מילים התבקשתי מהרב יוסקוביץ'. שמענו מקודם את ההדרכה ההיסטורית, את ההדרכה המעשית. כל זה, הייתי רוצה גם לגעת בנקודה מסוימת שהזכיר הרב טופורוביץ'. גדולי ישראל מכל החוגים אצל הרב זינר לא אהבו. וגם עכשיו אנחנו רואים כל מיני פיקפוקים, נכון? איך אמר מקודם הרב הורוביץ, לא עינים אותי פה. אבל בסופו של דבר, מה העיניים התורניות של כל המכלול הזה? אז את זה אנחנו נשמע בעזרת השם עכשיו מהגאון רב שמואל נדל שליט"א.
טוב, אני רוצה קצת לדבר על הנושא, אבל אולי לא כפי המצופה. יכול להיות שאני אגיע למסקנות אחרות מהמצופה. כל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אבל אני אגיד מה שאני חושב. אז ככה, קצת רקע. שיש מצוות חיילת, כולם יודעים. אני אחזור על סיכום של מה שכולם שמעו כבר וכולם יודעים. כולם יודעים שיש מצווה דאורייתא, פתיל ציצית בבגד, ולשים על זה פתיל תכלת. וכבר, כן, עד לפני 1500 שנה, זה היה מצווה פשוטה שכולם השתדלו לקיים אותה. כבר קרוב ל-1500 שנה שאין לנו תכלת. שאנחנו לא, אין לנו את המצווה הזו. הסיבה לזה היא ככל הנראה, שהייתה גזירת המלכות בתקופה ההיא שאסרו לייצר תכלת, להתעסק בתכלת, לסחור בזה באיסור חמור מאוד. הסיבה לכך הייתה כנראה, תכלת היה דבר חשוב מאוד, משהו יקר מאוד, שהייצור של זה יקר, האיכות של זה הייתה מיוחדת באותם, בתקופה ההיא, זה היה צבע יפה, לא כל כך מצוי, והוא עמיד מאוד, זה היה משהו יקר מאוד וחשוב מאוד. והקיסרות באותה תקופה החליטו שזה לא ראוי שזה יהיה לשימוש המון העם, שזה יהיה רק למשפחת הקיסרות, וכיוון שזה לא היה כל כך מצוי, אז הם אסרו באיסור חמור להתעסק בזה, לייצר את זה, ומאז זה נעלם בהמון. אגב, במשך הדורות המאוחרים יותר, אז כשהמדע התפתח, כבר היו תחליפים מוצלחים יותר או מוצלחים פחות, שכבר עשו צבעים עמידים ויפים, וזה כבר, גם בשעה שהגזירה בטלה וכבר היה אפשר לייצר תכלת, אז זה כבר לא עניין את אף אחד. כמו שהיום זה לא מעניין מבחינת עשייתית ומסחרית, לא מעניין אף אחד לייצר תכלת. יש תחליפים מוצלחים לא פחות, אולי כן פחות, אבל זה לא מעניין. אז לכן לא מצאו את האיסור של התכלת נעלם מן העולם, ולא ידעו מזה. מה שמוזר לי זה שאלה שאני באמת לא יודע על התשובה, למה אין לזה אזכור במקורות שלנו, הסיבה שנעלם התכלת. כתוב במדרשים נגנז וזה, למה לא הזכירו את הסיבה הפשוטה הזאת שככל הנראה זה אמת, שנעלם מחמת גזירת המלכות? זה מוזר, אני לא יודע תשובה על זה, אבל העובדות האלה הן עובדות. הן עובדות את גזירת המלכות שאסרו לתכלת ומאז זה נעלם. מאז לא הייתה שום מסורת אצל היהודים על התכלת. אמנם, כן, היו בתקופות, במאות השנים האחרונות, היו ניסו לחפש את התכלת, היו כל מיני רעיונות, שהיה התכלת של הרדזין ועוד רעיונות, וכנראה שזה לא היה מספיק מבוסס ולא מספיק זה לא התקבל. בשנים האחרונות נמצא שיש חילזון בשם פורפורה, וזה נראה שממנו ייצרו את התכלת. טוב, לפני שנפרט מדוע, לי אין ספק שהזיהוי הזה הוא נכון. הזיהוי הזה הוא נכון, זה החילזון שממנו ייצרו את התכלת, זה שם דומה פורפורה. מדוע אני חושב ככה? זה ידוע שהייצור של התכלת היה נפוץ גם בין הגויים. בין הגויים, כל הזה. בכתבים העתיקים של הספרות היוונית מופיע תיאורים מדויקים איך ייצרו תכלת וארגמן, והתיאורים של החילזון הזה ודרך הייצור, ממש כפי שהציגו פה, פחות או יותר, בשינויים המהותיים שמצורך העניין. ידוע גם כן שמרכז גדול של ייצור התכלת היה בצור. זה מופיע בנביא כבר, ביחזקאל מופיע שזה היה מרכז גדול של ייצור תכלת. עכשיו, מצאו לאחרונה, או שכבר קודם, מצאו ערימות ענקיות של חילזונות ריקים באזורים האלו, בצור, שאין ספק שמזה, שבמרכזים של ייצור התכלת, השתמשו בחלזונות האלו. מצבורים ענקיים של חלזונות ריקים, שפצועים, שפצעו אותם במקום שמוציאים את הבלוטה שנותנת את התכלת. כל הדברים האלו מוכיחים באופן חד משמעי העובדה שהתכלת שנזכר בגמרא ובמקורות ייצרו את זה מחילזון, ומחילזון הזה ייצרו צבעים, ולפי התיאורים בספרות היוונית, אז מזה ייצרו את התכלת ואת הארגמן. אני לא רואה שום סיבה להסתפק שזה יהיה התכלת. בגדולי האחרונים כבר הזכירו שהתכלת, עושים את זה מחילזון ששמו פורפורה. זה בחביס יויר ובשלטי גיבוירים מזכירים את זה. ולחילזון הזה באמת קוראים פורפורה עד היום. אז הם ידעו מזה שזה כנראה שזה החילזון של התכלת. הבעיה הייתה שכשניסו לעשות מזה צבע, אז קיבלו צבע אחר, לא צבע של תכלת, צבע סגול, ארגמן. אז בשביל זה עורר ספקות, האם זה באמת התכלת או לא? לא, זה לא יתקבל. עכשיו, ממש בשנים האחרונות, התברר, כפי שהציגו את זה פה קודם, שמאותו חילזון, מאותו נוזל שמוצאים מהחילזון הזה, אפשר לייצר גם צבע ארגמן וגם צבע תכלת, תלוי בתהליכים. וזה מה שלא ידעו במאות השנים האחרונות, לא ידעו את זה, ולכן התעוררו ספקות בקשר לזיהוי של החילזון הזה. אבל אחרי שאנחנו רואים את העובדות האלה שממש אפשר לייצר מזה תכלת לפי שמתואר בספרות היוונית הישנה, אני לא רואה שום סיבה להסתפק בזה. שום סיבה. אני די משוכנע בזה, אני רואים, מוצאים קונטרסים עם הוכחות לפה והוכחות לפה, זה נשמע לי מצחיק. מישהו אמר למשל, בוא ננסה להוכיח, תוכיח לי שאנחנו נמצאים היום בארץ ישראל. מי אומר שפה זה ארץ ישראל? מי אומר? תנסו להביא הוכחות. תנסו להוכיח, יוציאו לך קונטרסים שההוכחות הן לא הוכחות. אבל זה, על עובדות לא מתווכחים. כל הקושיות והכל זה, אין לי ספק, זה עובדה. אין ספק, בעולם שלנו, חוץ מהמוות, אין שום דבר שהוא בטוח. אבל זה ספק שאנשים נורמטיביים היו מוכנים להשקיע בזה און רב על בהנחה שזה התכלת, אף אחד לא היה מטיל ספק בכך. ואני... כן, בהחלט, בהחלט. אני אגיד יותר מזה, שאני כמעט משוכנע שכל אלו שבכל אופן מטילים ספק אם זה התכלת או לא, שמנסים לצל ספק, אז זה אחד משלושה דברים. או שהם לא יודעים את העובדות, שלא מכירים את העובדות, שלא יודעים את המציאות, או שהם לא מספיק אינטליגנטים בשביל לקרוא את העובדות, או שהם פשוט לא אומרים את האמת. הם עמדו יש בפני מטרה שלא ללבוש תחלת, והם לא יודעים להסביר מדוע לא ללבוש תחלת, אז אנחנו לא בטוח ולא זה. כל אדם בדעת שרואה את העובדות ויודע לקרוא את המפה, לא יטיל ספק בכך. אז אני חושב שגדולי האחרונים שידעו שזה פופורה, לא היה להם את הכתבים של הזה. לא היה להם את זה. את הכתבים היוונים היום כבר מוצאים את הכל בזה. לא, לא. למה? אני לא... לא בקי בכל הזה, קודם הציגו פה את כל הדברים, אבל אני אומר שהעובדות האלו שיצרו תחלת, ושיש לזה תיאורים מדויקים, ושבמרכזי הייצור של התחלת, אז מוצאים את החלזונות האלו בכמויות, וחלזונות אחרים לא מוצאים, לא מוצאים שום דבר אחר, אז אני לא חושב שיש מקום להטיל ספק בכך. בכל אופן, אני די משוכנע שכל בר דעת שמכיר את העובדות, יכול להיות משוכנע שזה התחלת לכל דבר בעניין, יהיה מוכן גם להשקיע הרבה כסף על זה. ואלה שאומרים לא ככה, יש להם את המטרה שלא רוצים ללבוש את התחלת. עוד לא הגעתי.
זה 100%
ודאי, נכון? נכון? אין ספק. 100% ודאי, לדעתי. 100%, אמרתי 100% אין בעולם שלנו. אבל ספק כזה שמעבר לזה אנחנו לא חושבים. לא חושבים מעבר לזה. אז תשאלו אותי אם ככה, אז מדוע אני לא לובש תחלת? אם אני כל כך בטוח, אז מדוע אני לא לובש תחלת? אז את חטאי אני מזכיר. עד היום באמת הייתי במבוכה. הייתי במבוכה. מצד אחד, אני מספיק מוזר גם ככה. חסר לי עוד שיסמנו אותי בתור אדם מוזר לחלוטין שלובש תחלת. אבל היה לי גם כן איזשהו פתח מילוט, שלא כל כך האמנתי בזה, והיה לי פתח מילוט. בכל אופן, אם זה מצווה ברורה וזה, איך זה אפשר לא ללבוש את זה? אז ככה, אני חושב כבר מזמן, שההלכה שלנו וההנהגה שלנו במצוות ובהלכות ובכל זה, זה לא מה שאנחנו משוכנעים שכך צריך להיות. כמו שבזמן, זאת אומרת זה לא מספיק מה שאנחנו משוכנעים שזו האמת. כמו שבזמן של הסנהדרין הגדולה, אז הסנהדרין הגדולה היו קובעים את ההלכה, ומה אין אחריהם, אין שום ערעור אחריהם, גם אם מישהו חושב שהם טועים, והוא בטוח שהם טועים, זה לא משנה. ההלכה היא מה שהסנהדרין הגדולה קובעים. מה זה? אז ברגע שהם הגיעו למסקנה שהם טעו, אז הם צריכים לתקן. אבל כל זמן שהסנהדרין הגדולה חושבים ככה, אז כולם חייבים לנהוג ככה. יש זה התורה. זו התורה. אה? טוב, לא ניכנס ל... לא ניכנס לוויכוח על זה. אומר, אחרי שנעלם הסנהדרין הגדולה, אז היה לנו גם כן אחר כך סמכויות בלתי ניתנות לערעור. זה היה רבי שחתם את המשנה, ורבשי שחתם את הגמרא. ההחלטות שלהם לא ניתנות לערעור. לא יכול לבוא אדם ולהגיד, אני יודע שהם טעו, זה לא מעניין. מה שהם קבעו, זה ההלכה שלנו, ועל זה לא מעררים. שנייה. ואני חושב שגם אחר כך, מה שכל כלל ישראל נוהג בפועל, שככה נוהגים, ככה נוהג הכלל ישראל, זה מה שקובע את ההלכה, גם אם מישהו יבוא וישתכנע, יהיה משוכנע שיש פה משהו טעות, ואני אביא לזה כמה דוגמאות. אביא לזה כמה דוגמאות, שזה ברור. בטריפות למשל, אז בגמרא כללו שטריפה אינה חיה. מה זה טריפה? דבר שלא יכול לחיות. דבר שלא יכול לחיות זה טריפה. מה שיכול לחיות זה לא טריפה. בשעתו כבר שאלו שאלות, שיש טריפות שכן יכולים לחיות, ויש דברים שלא יכולים לחיות, שזה לא טריפה, אמרו תשובות שזה כן נכון ולא נכון. היום כבר יודעים שזה עובדה, שלא כל טריפה מתה, ויש דברים שהם לא טריפות וכן ימותו, וכתוב ברמב״ם, זה לא מעניין. מה שחכמים קבעו שזה טריפה, זה טריפה. אין על זה, אין, לא להוסיף ולא לגרוע. לא לגרוע. חכמים קבעו, גם אם אתה משוכנע שזה, לא. מה שהם קבעו, זו ההלכה, וזה לא משנים. זו דוגמה אחת. אתן דוגמה יותר מעשית. מה אנחנו אוכלים מורר בפסח? חסה. נכון? חסה כולם אוכלים, וזה נכון. אבל האשכנזים, חלק גדול מהאשכנזים, אוכלים חרן. חזרת, מה שקוראים היום חזרת. זה לא חזרת שכתוב במשנה. אוכלים את זה למורר. לי אין ספק שהחרן הזה הוא לא מרור. הוא לא מרור. אין לזה אף אחד מהסיבנים שכתוב בגמרא, וזה לא מתאים להגדרות שכתוב בגמרא. שום דבר לא. יותר מזה, זה בכלל לא אוכל. אני משוכנע שמישהו שיוכל חרן באמצע השנה, לא יברך על זה בפריאת דומו. לא יברך על זה בכלל. זה לא אוכל. ומורר זה אוכל. אין לי ספק, לי אין ספק בכך, בכל אופן שהחרן הזה הוא לא מורר. אז מה? אז לא יוצאים בזה ידי חובת מרור? זה לא יודע. היהודים נוהגים לכל חרן, זה ההלכה בשבילנו. זה המרור שלנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהיהודים נוהגו, זה ה... יש לזה עוד דוגמאות. עוד הרבה דוגמאות שגם אם אנחנו נהיה משוכנעים שהאמת היא לא ככה, אם ככה היהודים נוהגים, אל תשנה, זו התורה שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, על פי, כמו שסנהדרין גדולים קבעו, על פי התורה אשר יורוכו, זה מה שמחייב, מה שכלל ישראל נוהג, זה מה שמחייב. אם נוהג, כמובן בצורה לגיטימית, לא מדבר בה שעם ישראל שפורק תורה ומצוות, אבל אלו שמקיימים את התורה, מה שהם נוהגים, על סמך זה אני חושב אפשר לצאת ידי חובה בחרן, לולא זה אי אפשר היה לצאת ידי חובה. ויש עוד דוגמאות לזה. יש עוד דוגמאות לזה. אז משום מה חשבתי אז לעצמי, טוב, אם היהודים לא לובשים תחלת, נהגו כבר 1500 שנה לא ללבוש תחלת, אז גמרנו, אז זו התורה שלנו, לא לובשים. אבל זה פתח מילוט היה לי, אני עדיין לא חושב שזה סיבה מספקת, כי אחרינו נוהגים ככה בידיעה, במפורש, ככה נוהגים, שהטרפס ככה נוהגים. אבל התחלת, נהגו לא ללבוש תחלת? לא היה. לא היה. זה לא, אני לא יכול לקבוע שעם ישראל לא לובש תחלת. זה לא נכון. פשוט לא היה להם. אבל ברגע שיש לנו, אז זכור רק כן חייבים. אבל... מה זה? לא משנה. אבל הם אכלו את זה בתור מרור. זאת אומרת ש... זה הסיבה. הסיבה בגלל שלא היה להם. זה נכון. נכון. אבל בפועל... הם נהגו לאכול את זה בתור מרור, וככה נוהגים עד היום. אם ככה נוהגים, אז זה מספיק, מספיק בשבילנו, בשביל לצאת ידי חובה. יותר מזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו, שננהג כפי שעם ישראל נוהג. זאת אומרת, בחסה ודאי יוצאים. חסה נהגו כל הדורות. אבל יש עוד הרבה דוגמאות לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בכל אופן, חשבתי על אפשרות כזאת, אבל עדיין אני חושב שזה לא, אין הנידון דומה לראיה, קשה לומר שהיהודים, שעם ישראל נוהג לא ללבוש תחלת. לא נהגו לא ללבוש תחלת? לא היה תחלת. וברגע שיש, אז כן צריך ללבוש את זה. ככה, במשך שנים, אני התנדנדתי כן ולא, ואני חשבתי ברגע שאולי יהיה עוד, אם זה יתרחב יותר, אם הציבור, דווקא הייתי בעד שהעסק הזה כן ייכנס, שכן יתחילו ללבוש תחלת. עכשיו שביקשו ממני לדבר פה, אז עשיתי חושבים עוד פעם. ואני חושב להגיע למסקנה הפוכה. יש דין שמקריבים אף על פי שאין בית. גם כשבית המקדש חרב, אפשר להקריב קורבנות. כן? נפסק בגמרא ונפסק ברמב״ם. אז לכאורה לפי זה... מוטל עלינו להקריב קורבן פסח. וכבר היה על זה פולמוס הרבה, במשך הדורות, ותירוצים לפה, ותירוצים לשם. עכשיו בוא נשאל, נניח שאנחנו נפתור את כל הבעיות ונלמד את כל השיטות ואת כל הזה, ויצא לנו למסקנה שאפשר להקריב קורבן פסח עם התומה והכל, אנחנו הולכים להקריב קורבנות? ודאי שלא. ודאי שלא. זה התירות. איך אמר לי מישהו? חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאין קורבנות. אין לנו שום התחברות לזה ושום יחס לזה, ואנחנו לא מבינים מה זה. יש לנו היום מושג מה זה קורבנות? אנחנו מסוגלים להתחבר לזה בכלל? מישהו, החזון איש התבטא פעם, דיברו על להקריב קורבן פסח, היום אפשר. מה? בית מטבחיים אתם הולכים לעשות שם? להם היה, ודאי. ודאי. אין ספק, לנו אין שום קשר לעניין הזה.
רק מבקש כעת, הזמן שלנו קצר, והנושא, יש כאלה שזה, יש להם כל מיני דעות, ניתן לרב לדבר, מי שרוצה יכול לגשת לרב אחר כך. נכון,
עד הרב, אני לא אומר קבלו דעתי, אני רק מלא את מה שאני חושב. אני אומר, קורבנות, אין לנו שום יחס לזה ושום התייחסות, אנחנו לא מבינים מה זה, לא מסוגלים להתחבר עם זה, ולא, זה לא מתאים. מישהו יקריב היום קורבנות, מה, על מה אתה מדבר? מה, אתה יודע מה זה קורבן, אתה יודע מה זה זה? כן, אתה תלמד מתוך ההלכות שצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, זה לא...
אבל מה קשור מתחילת לקורבנות?
אחרי זה. מה זה? עוד פעם? תרומות המסורות, יפה. אז האמת היא, תשאלו אותי, אמר, זה הדבר היחיד שאנחנו לא מתחברים לזה? הדבר היחיד שלא מתחברים לזה? גם תרומות ומסרות לא מתחברים, לא רק שלא מתחברים לזה, אין בזה שום קשר אלינו, שום זה. והציצית והתפילין עצמה, אנחנו כן מבינים מה זה. אנחנו שום דבר. אבל הדברים שיש לנו במסורת, זה מה שמחבר אותנו לרעיון הזה. ותרומות ומסרות זה הרבה יותר מזה. תרומות ומסרות, אנחנו יודעים את התוכן של זה, אמנם זה לא שייך אצלנו, שהתוכן של זה הוא להפריש תרומה לשם, מעשר לשם, ולתת את זה לכהנים. היום לא נותנים לכהנים ולא ללוויים. לעניים אולי, אבל אין לזה שום משמעות, אין לזה שום זה, ודאי שאין לזה, אבל בכל אופן, המסורת קושרת אותנו לרעיון ולתוכן ולזה, אז בזה אנחנו מתחברים למצווה הזאת. על מה, כל המצוות שיש לנו עליהן מסורת, שאנחנו חיים אותם במשך כל השנים, כמו תרומות ומעשרות, כמו תפילין, כמו ציצית, המסורת קושרת אותנו, מחברת אותנו לרעיון ולמצווה, וזה דבר שניתק לנו המסורת, כמו קורבנות, זה יהיה איוולת להקריב קורבנות. מישהו יקריב עם קורבנות, הוא לא נורמלי. אין ספק בכך. אין ספק בכך, וזה היה המטרה הזאת עמדה בפני כל הגדולי הפוסקים, שזה חיפשו תירוצים ככה, מדוע ככה וככה, על שלא מקריבים קורבנות זה היה חד משמעי. אין ספק, שאנחנו מקריבים קורבנות זה טירוף הדעת, זה כל אחד מבין. כמו שאמר, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שאין לנו היום קורבנות. כשמשיח יבוא, אנחנו נתחבר, ואולי בזכות זה שאנשים מתעסקים פה במצוות התחלת, אולי באמת נזכה לביאת המשיח שיחזיר לנו את הכל. אבל... בקיצור, אני חושב גם כן שהתחילת אלינו היום, אין לנו שום התחברות לזה. מה זה היה בשעתו, אני לא יודע, אני לא מבין, אני יכול לשער, אבל ברגע שהציצית, יש לנו מסורת, זה מה שמחבר אותנו לרעיון. אבל התחילת, שהמסורת נקבעה, אם תרצו, אני יכול להסביר את זה בצורה קצת שונה. קורבנות, יש לזה הלכות, איך מקריבים, ומה מקריבים, ומתי מקריבים. בסדר, הכל כתוב. כל זמן שלא ראינו את זה בפועל, ואנחנו לא מבינים מה זה, אז תמיד יהיו לנו שאלות, צריך לעשות ככה או צריך לעשות ככה? שום דבר, אני מכן מעכב, מה לא מעכב, אנחנו לעולם לא נדע בדיוק איך לעשות את זה, כמו שאנחנו לא, אין לנו מסורת בזה, ואנחנו לא מבינים את זה, לא מתחברים לזה, דברים שמבינים אפשר. בתחילת עצמו, אני לא יודע, יש בזה גם כן כל מיני הלכות, אם לטעום וזה, וככה זה פסול, וככה זה פסול. אם היה לנו מסורת, אז אני יודעים בדיוק איך לעשות את זה. אין לנו מסורת, ואנחנו לא מבינים מה זה. אני לא יודע, לא יודע מה כן מעכב, מה לא מעכב. אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה, שאין לנו תחילת, אנחנו נחכה שיבוא המשיח, ושהוא, אולי בזכות זה שמתעסקים בזה. אז אני אומר לך, אני אומר, עדיין אין לנו, עדיין אנחנו לא מבינים מה זה, ולא מתחברים עם זה, אנחנו לא מכירים את הצורה, איך לעשות את זה, ולכן אני אומר, בואו לא נשנה סדרי בראשית. הקדוש ברוך הוא גלגל את זה ככה, נראה לי שאין צורך לשנות.